שלום לכולם, שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה. אנחנו ממש כבר סמוכים ונראים, סמוך ונראה ליום הנשגב הגדול והנורא, יום הכיפורים הבא עלינו לטובה ולשמחה. ולכן במקום שיעור הכנה עם מקורות ומהלך ככה רעיוני עמוק ודברים כאלה, אני רוצה כבר ממש כמה שעות לפני התקדש החג, אז אני רוצה לקראת יום הכיפורים להציע פשוט כמה הצעות, כמה עצות, עצות מעשיות, קונקרטיות, כיצד לגשת אל היום הכי קדוש והכי נשגב בשנה, ומכוח איזה תנועה יש לפעול ביום הכיפורים עצמו. אז כאמור, לא מדובר פה על שיעור עם מקורות ומהלך מסודר, אלא יותר דיבור מהלב לפי עקרונות מעשיים שאני משתדל ליישם אותם בשנים האחרונות, ואני רואה בזה הרבה ברכה. ואולי גם חלק מכם ימצאו בזה טעם וברכה, ואני מקווה שזה ישמש עבורכם כבאר מים חיים. אז בדקות הקרובות, זה לא יהיה משהו ארוך, ברצוני לעבור ולזכור בפניכם 10 עצות שונות. נתחיל עם העצה הראשונה. העצה הראשונה זה לעשות תשובה מעשית עוד לפני כניסת החג. מה זה תשובה מעשית? זה לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, זה לאו דווקא בבית כנסת, אפילו עדיף לא בבית הכנסת, אלא לעמוד במקום שבו אף אחד לא שומע אותי, לדבר עם עצמי בצורה שהאוזן שומעת מה שהפה מדבר, לא בלחש ולא במחשבה, להתוודות. יש כאלה שאומרים דווקא עדיף אולי מול מראה שאני רואה את עצמי, ככה אני אוהב לעשות את זה, אבל לפעמים זה נוקב מדי. בכל אופן, למצוא 3-4 דקות פנויות במהלך היום, לפני החג, בחדר לבד או במקום שלא שומעים אותי, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלי, לא מתוך מחזור, לא מתוך סידור. או ליתר דיוק, לדבר, כלומר להתוודות. אני מזכיר שעיקר התשובה, כמובן בפוסקים להלכה ולמעשה, זה חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, להתחרט על מה שאני לא בסדר, להתוודות, ולקבל לעתיד שנהיה יותר טובים. אז להקדיש 2-3 דקות, בהם אני מתחרט על הנפילות והכשלים שלי שידועים לי, והנפילות והכשלים שאינם ידועים לי, לבקש סליחה מריבונו של עולם במילים האישיות שלי, הן על בחינות הסור מרע שלא עשיתי, והן על בחינות העשה טוב שפספסתי. אני תמיד מעדיף את הדיבור הישיר והכני הזה, שהוא בצורה כללית, ולא להיכנס ממש לכל מיני תיאורים צבעוניים יותר או פחות, שמפרטים את כל סוגי החטאים לפרטי פרטים. יש כאלה שבתפילת יום הכיפורים מביאים איתם את ביאורי החטאים על חטא, על חטא, על חטא, לפי הגרא או לפי חיי אדם, ומפרטים את כל הפרטי הפרטים של החטאים, אבל אני מעדיף בשיח האישי שלי להתוודות בכלליות, גם ברמת הסור מרע וגם ברמת העשה טוב, ומתוך כך אולי להתוודות גם על אי אלו נקודות כשל פרטיות שאני מודע להם, אבל העיקר זה הווידוי הכללי בשיח ישיר, לא ממחזור התפילה. שיח ישיר, וידוי ישיר מול הקדוש ברוך הוא, על עצם הריחוק כתוצאה מכשלים שלי בסור מרע, על עצם הריחוק כתוצאה מאי מימוש שפספסתי בחינות של עשה טוב. אצל המקובלים, העיקר של הוידוי זה שהוא על חטא, וזה לפי א' ב', או אשמנו בגנו א' ב' ג' וכו', ועל חטא זה פעמיים בקולות, אור ישר ואור חוזר, ולכן אפשר לכוון, אם עיקר החטא זה לא מה שפגמת פה במעשה כזה או מעשה אחר, בהסתכלות או מחשבה פסולה כזאת או אחרת, או שפספסת מצווה, עיקר זה הפגם באותיות א' ב', שהם ה-DNA הרוחני של כל העולמות, ולכן אפשר לכוון שבמילה אשמנו, אני אומר אשמנו, שנתקן את כל הפגמים שנגרמו בעולמות הגשמיים והרוחניים על ידינו, באות א' של מעלה. וכן במילה בגדנו, לכוון את שכל מה שפגמנו באות ב' יבוא על תיקונו. וככה אני גם עושה, זה מאוד מקצר את התפילה, ובעיקר לא גורם לי להתבוסס במיץ ולבוץ של כל הדברים הלא טובים שלנו. אני ממליץ גם לקיים באותו שיח של וידוי ושיח ישיר עם ריבונו של עולם, גם קבלה לעתיד. לקבל קבלה אחת טובה בענייני סור מרע, וקבלה אחת טובה בענייני עשה טוב. ואם זה קשה מדי או אין כוח, אז רק קבלה אחת ובענייני עשה טוב, לא בסור מרע, להתמקד בעשה טוב, כדברי חז"ל, שמידה טובה מרובה. ובכלל, לעניות דעתי צריך להשתדל ולחשוב על קבלה מהותית, לא על מעשה טכני, שלא בהכרח משקף פנימיות. הרב שטיינזלץ זצ"ל היה מתלונן הרבה על כל מיני נשים או גברים שהם מקבלים על עצמם כל מיני קבלות בהקשרי צניעות הלבוש ודברים כאלה, שזה ממש לא תואם את הלך הרוח הפנימי שלהם, זה אפילו קצת נראה מוזר לפעמים. ולכן הוא המליץ לקבל דווקא דברים בהקשרי לימוד, ניצול זמן יותר טוב, או מקבל מידות טובות, הוספה בלימוד, ניצול זמן, הקדשת זמן ללימוד תורה יותר, או להתקשר יותר להורים, לאחים, לאחיות, ליקרים לנו, לאנשים שהם פחות עם חברים וחברות, ולהיות להם חברה אפילו טלפונית או וואטסאפים. קבלות קטנות אבל משמעותיות מאוד. כמו שכותב הקיצור שולחן ערוך, הרב גרנצפריד, בשם הזוהר הקדוש, שהכי קל בכל מה שקשור לעילוי נשמה ביורצייט, יום הזיכרון, זה להגיד קדיש. אבל מסביר הקיצור שולחן ערוך, כאמור ספר הלכתי על פי הזוהר הקדוש, הוא מסביר שעיקר עילוי הנשמה לנפטר, זה כאשר הולכים בדרכיו הטובות, דבקים במידותיו, מוותרים, נותנים צדקה, מעברים על המידות, וזה הרבה יותר קשה. את זה לא ניתן לבצע בצורה רובוטית 3 פעמים ביום להגיד קדיש בבית הכנסת. זה כבר משהו אחר. אז אם אני מסכם את העצה הראשונה, לעשות תשובה מעשית עוד לפני כניסת החג. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתחרט, להתוודות ולקבל קבלה על העתיד. אין בסור מרע, אבל בעיקר, בעיקר בעשה טוב. עד כאן העצה הראשונה שלוקחת 2, 3, 4 דקות גג, לא יותר מזה. עצה שנייה, לא להיתקע בעבר. מה שהיה, היה, מה גם שאין לנו אפשרות לשנות את זה באמת. הפתיחה של היום, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירין להתפלל עם העבריינים. מי אלו העבריינים? אני לא הייתי בכלא, ברוך השם, אין לי רישום פלילי. באופן רשמי אני לא עבריין. אומר הבעל שם טוב הקדוש, למה צריך להתפלל, למה צריך להתיר להתפלל עם העבריינים? העבריין זה מי שהוא תקוע בעבר. כך הוא מסביר, איך יכול להיות שחז"ל אומרים שהרשעים מלאים חרטות? הרי אם הם מלאים חרטות, אז הם לא רשעים, הם צדיקים. אלא מסביר הבעל שם טוב הקדוש, הרשעים מלאים חרטות. הם אומרים, אם הייתי לומד בישיבה ולא במקום אחר, אם היו להורים יותר דוסים, ככה וככה וככה, אם הייתי מתחתן עם זו ולא עם זו, אם הייתי עובד פה ולא עובד שם, אם היה לי שכנים אחרים, סביבה אחרת, הם תמיד תולים את כל הנפילות והקשיים שלהם בדברים שהיו בעבר, וזהו, ואין מה לעשות, כי ככה זה, אז זהו. לכן הוא אומר, הרשעים מלאים חרטות, כי הם עבריינים, הם תקועים בעבר. ולכן אני נכנס ליום הכיפורים כשאני מתיר את הבחינות העברייניות שבי. אני מתיר את המחשבה שתוקעת אותי שאני עבריין, ובגלל מה שהיה לי בעבר, גם מעבר זה אתמול, אז אני תקוע ואין לי סיכוי. לכן העצה השנייה זה לא להיתקע בעבר. יום הכיפורים זה הווה ועתיד. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אנחנו מתירים את כל הקשרים והחבלים שקושרים אותם והופכים אותם להיות עבריין. עבריין זה מי שתקוע בעבר. ועד כאן העצה השנייה. העצה השלישית. כל נדרי זה השער ליום הכיפורים, ובדומה להתרת התפילה עם העבריינים, כל אחד תופס את עצמו לפי הגדרה כזו או אחרת. אני חסיד, אני מתנגד, אני רגשן, אני קר רוח, אני שכלתן. והגדרות הללו והגדרות, בין אם זה הזולת מגדיר אותנו, אבל בעיקר אנחנו מגדירים את עצמנו גם ביחס לזולת. לפעמים החוץ משפיע על הפנים. והגדרות הללו חוסמות, הגדרות הללו מגבילות אותנו להיפתח לרצון השם בכל רגע נתון. ולכן צריך לומר עוד לפני השקיעה, שוויקין, שוויתין, בטילים ומבוטלים, לשרירים ולקיימים. להיכנס ליום הכיפורים בלי נדרים, בלי גדרים, בלי צמצומים, אפילו העבירות שכבר התוודנו עליהן במנחה בערב החג או בדיבור האישי, הן כבר לא מגבילות אותנו. אנחנו אומרים, סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, מבאר הנתיבות שלום הקדוש מסלונים, שהמילה הנה על פי הגמרא ביבמות, זה גזרה שווה שרומזת לעבירות של ערווה, של זנות, וגם בברית, דברים קשים. אבל וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, גם למקומות הנפולים שלנו שלכאורה אין עליהם תשובה, לא, גם על זה יש תשובה, להיפתח, לא לצמצם את עצמנו שאין לנו סיכוי. עד כאן העצה השלישית. עצה הרביעית, עיקר הכפרה נובעת מעיצומו של יום כדברי חז"ל. הרב שטיינזלץ זצ"ל היה מסביר, שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות להורה שהוא בא להחליף טיטול לתינוקת שלו או לתינוק שלו, זה שהתינוק מנסה לזוז תוך כדי שמחליפים לו את הטיטול. מה שגורם כמובן לכל הצואה להתפזר ולהימרח לכל עבר, רגליים, גב וכולי, לא עלינו. הנביאים מלאים בתיאורים שבהם פעולת התשובה, פעולת יום הכיפורים, זה פשוט הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו מהצואה שלנו. כל חמשת העינויים, איסור אכילה, השתייה וכולי, נועדו לאפשר לנו פשוט לא לזוז. לא להיות שקועים בפעולות אחרות, פשוט להתבטל ולתת לריבונו של עולם, הערת אריך אנפין על פי המקובלים, לתת לעיצומו של יום לכפר. עיקר הכפרה זה עיצומו של יום, זה נעשה מאליו. לכן לא להתחכם ולא להפריע לקדוש ברוך הוא לרחוץ אותנו. זו העצה הרביעית. עצה חמישית, אמר לי יום חבר יקר, לבוא ליום הכיפורים חדשים. להיכנס ליום הכיפורים כאילו זה יום הכיפורים הראשון שלנו. בלי ציפיות להתרגש או לבכות בקטע כזה או אחר בתפילה, בלי ציפיות לשמוח ולקפוץ בקטע אחר בתפילה, אלא בכל דבר להגיד וואו, יום הכיפורים תשפ"ג זה יום הכיפורים הראשון שלי. בוא נגיע עם עיניים סקרניות, עם לב קשוב, עם עיניים פתוחות, ולהתרגש שזה דבר חדש. עד כאן העצה החמישית. עצה שישית, התקשרות. עיקר עבודת יום הכיפורים בזמן שבית המקדש היה קיים, נעשתה באמצעות עבודת ההתקשרות. אנחנו כמעט ולא עשינו כלום. הכהן הגדול היה בבחינת one man show, מופע של אדם אחד. הוא היה עושה הכל עבורנו, ועלינו רק היה להיפתח, להתקשר בכהן הגדול, וששומעים את השם הגדול והקדוש מפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, קוראים ומשתחווים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז העבודה של יום הכיפורים זה עבודת ההתקשרות. אפשר להתקשר לצדיק מסוים. בין אם מדובר בצדיק שחי בעולם הזה, או צדיק שחי ופועל בעולמות האמת. צדיק שהוא בחינת הכהן הגדול. אבל הכי כדאי, והכי מומלץ, והכי חשוב, להתקשר לבחינת הכהן הגדול שבתוכנו. גם אני שאינני כהן, וגם אבא שלי לא כהן, וגם סבא שלי לא כהן. כן, סך הכל ישראל חפה שזה מי שאני. להתקשר לבחינת הכהן הגדול שבתוכי. נקודת האמת הפנימית שמעולם לא נפגמה. מעולם לא התלכלכה, והיא נכנסת אחת בשנה לקודש הקודשים לפני ולפנים. וכל השנה מחדש היא יוצאת משם בשלום, רק כדי לבשר לנו, אנחנו שמחוץ לקודש, שיש בתוכנו קודש קודשים, ויש אבן שתייה, ויש קרובים שמעורים זה בזה. ספרי החסידות מלאים מהבחינה הזו, שפת אמת מכנה אותה נקודת הפנימיות, מה שנקרא ביידיש פינטל ייד, הנקודה היהודית. הנועם הלמר קורא לזה כל ישראל, שזה בחינת עולם שאין בו פגמים, אבל זה נמצא בכל אחד מאיתנו. ויותר מאשר הווידוי והחרטה, ואשמנו בגנו ועל חטא ועל חטא, לתת דגש על עבודת ההתקשרות, על אחת כמה וכמה בסדר העבודה בתפילת מוסף, להתקשר לבחינת הכהן הגדול שבתוכנו, שבמקור שלי אני טוב גמור אבא, ושם אני מאמין בעצמי, כדברי אביתר בנאי בשיר שלו, אגב אביתר גימטריה תרי"ג ולא בכדי, זה פשט אמיתי, באמת, להתקשר לכהן הגדול שבתוכנו, שיש בו קודש הקודשים, וביום הכיפורים אפשר להיכנס ולצאת בלי להיפגע. עצה מספר 7, היכן שהלב נפתח בתפילה, בניגון, באיזשהו קטע, בפיוט, פשוט לשהות שם באותה נקודה, ולא לרוץ אחרי הציבור או בעל התפילה. לפעמים כל מה שיש ונשאר ושהכל למענו בעצם זה הרגע בו הלב נפתח או שהשכל מתבהר ומרגישים דבקות, קרבת אלוקים, מרגישים איזושהי פרספקטיבה בריאה ונכונה יותר על המציאות. מבינים איזשהו פשר למה זה קרה, מה הקשור הוא רוצה ממני ושזה קורה, וזה לא קורה הרבה. אבל שזה קורה אז לא, אז למה למהר? למה לעבור הלאה? פשוט לשהות בנקודת הזמן הזו. ולהיות בה, ואולי אפילו לנצל אותה לשם קבלה טובה לעתיד או צדה לדרך. עד כאן העצה השביעית, עצה מספר 8. יום הכיפורים זה חג שמח, אולי הכי שמח בשנה, לא היו מטובים לישראל כט"ו באב, וכיום הכיפורים. אז היכן שיש קטעים וניגונים שמחים בתפילה, פשוט צריך לשמוח עד בלי די, זה מהותו של יום, לשמוח, איזה כיף. שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, ואפשר להתוודות בפניו דוגרי על הכל, והוא סולח. כפי שדיברנו המון פעמים בשיעורים של ספר יונה, ההפך מלברוח זה לדבר, ולכן צריך להכיר ולהוקיר את זה ולשמוח שיש תקשורת. והדברים אמורים במיוחד לגבי סיום תפילת נעילה, בהם השמחה מרקיעה שחקים וזה עיקר התכלית, לשמוח, מה שמביא אותי לעצה התשיעית. בשיא השיאים של תפילת נעילה אנחנו לא מבקשים שום דבר. עיקר נעילה זה לא על חטא, על חטא, על חטא. אומרים, עכשיו בגדנו פעם אחת, אבל זה לא העיקר. עיקר העיקרים בתפילת נעילה ואחרי ברכת הכהנים זה בעצם אמירת, זעקת, שמה ישראל, השם הוא האלוקים. בשיא השיאים של נעילה אנחנו לא מבקשים שום דבר. אנחנו פשוט מקבלים. אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. יש שתי דרכים איך לנקות נשק שיתלכלך. לא משנה אם יתלכלך כתוצאה משגיאה או יתלכלך משימוש יתר במטווח או בפעילות מבצעית. דרך אחת זה לפרק את הנשק, לפתוח את הפנפציל ואת הדקים, את המכלול, ולעבור חלק עם הפלנלית, עם הבד ניקוי, ולנקות את כל הגריס וכל כל הדברים השחורים והלא נעימים שהצטברו על הנשק ויכולים לגרום לו בשעת אמת לא לעבוד או שיהיה מעצור. אבל אפשרות אחרת לקחת את הנשק כמו שהוא ולהכניס אותו לעמדת צילור, לחבית מלאה סולר, ואתה מכניס ואז הכל חלק, אין יותר כתמים והנשק מתפקד. יש שתי דרכים ביום הכיפורים. דרך אחת, אנחנו עושים אותה 10 פעמים ממנחה של ערב הכיפורים ועד תפילת נעילה בלחש, וזה על חטא, על חטא, על חטא, על חטא, על חטא, וידוי פרטני וכואב על כל החטאים, ולעבור חלק בנשק ולנקות אותו. אבל יש את הדרך השנייה שהיא בשיא השיאים בנעילה והיא יותר מהכל. קבלת עול מלכות שמיים זה יותר מכל וידוי פרטני על איזשהו חטא שעשינו במחשבה, דיבור או מעשה. קבלת עול מלכות שמיים זה קבלת כל המסגרת האלוקית שאנחנו מקבלים על כל מרחבי החיים שלנו. וזה שיא השיאים, כמו שאבא שלי לימד אותי, אני זוכר את זה מאז שאני ילד בגן. שהעיקר זה קריאת שמע של נעילה. וכל התכלית, הוא היה אומר לי, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, ויש לנו 40 ימים לא לסליחות, לא לשופר, 40 ימים להתכונן, איך אני זועק שמע ישראל ומקבל עליי עול מלכות שמיים. לא עושים בזה שום כוונות ושום ייחודים. בפשטות, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אחד. ולכן, לדעת, להכיר ולייקר את הרגע הזה ששמע ישראל בנעילה. לא להחמיץ את הרגע בגלל עיסוק עם הילדים או איפה המזגן מפריע לי. להיות ערוכים ודרוכים לקריאת שמע של נעילה. לא להחמיץ את הרגע של קבלת עול מלכות שמיים שכל הציבור ביחד וזה תכלית הכל. ובסוף העצה העשירית. אחרי הכל ולפני הכל, אנחנו אחראים על ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא אחראי על התוצאות. כלומר, אנחנו רק אחראים על ההשתדלות. מה יהיה, איך יהיה, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו אחראים על ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא אחראי על התוצאות. וכפי שנהוג לומר בעדה אצלנו באנגלית, You do your best and God does the rest. אתה תעשה את ההשתדלות שלך והשם יגמור בעדנו. נאחל לכולנו שנה טובה, מתוקה, בריאה ושמחה. שנה עם כמה שפחות סור מרע, עם כמה שפחות נפילות בסור מרע וכמה שיותר עשה טוב. גמר חתימה טובה לכולנו, גם בגשמיות, גם ברוחניות, לכלל ישראל ולכלל העולם כולו, שנה טובה ומתוקה אפילו יותר, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.